אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. מדי שנה בישראל ישנם כ-700 מקרים של אובדן הריון. 6 לידות מתוך 100 לידות הן לידות שקטות של תינוקות שנולדו ללא רוח חיים. הנטייה שלנו היא לא לדבר על הנושאים האלה, כי זה קשה לנו לדבר על מוות ובעיקר על מוות של תינוקות. אבל אנחנו חייבים להעלות למודעות את הנושא הזה, כי נשים שעברו לידות שקטות, וכמובן בני הזוג שלהם, צריכים לקבל תמיכה מלאה מכל הרשת החברתית שסביבם, בכדי להתמודד עם הסיטואציה הזאת, עם הטראומה הזאת. איך ממשיכים אחרי דבר כזה? איך מספרים לקרובים? איך מספרים לילדים שבבית? בדיוק בשביל זה הגיע לכאן היום אורחת מקסימה בשם יעל ארנסט, בעלת האתר המצליח סינית והבלוג לידה שקטה ואחריה. יעל היא גם מטפלת בעצמה בנשים שעברו לידות שקטות, אבל הגיעה לכאן היום כדי לשתף אותנו בסיפור האישי שלה והלידה השקטה שהיא עברה. אז קודם כל תודה לך שהגעת לכאן ושלום יעל.
שלום מעיין.
מה נשמע?
בסדר גמור.
אני מאוד מתרגשת שאת כאן.
אני מתרגשת כבר מאז שקבענו.
נכון, קבענו מזמן. ואני כל כך שמחה ומודה לך גם, שהגעת לכאן היום לשתף את הסיפור האישי שלך. לי לפחות באופן אישי היה חשוב כן לעשות פרק על הנושא הזה, ולהעלות מודעות לנושא של לידה שקטה. ואז באמת תודה לך שהגעת.
תודה לך על המקום ועל ההזמנה, זה לא מובן מאליו.
תודה. ואני רוצה ככה בשביל שהמאזינות שלנו קודם כל רק נסביר ונפרט טיפה לפני שאת מתחילה לספר את הסיפור האישי שלך. אם את יכולה בכמה מילים בעצם להסביר מהי לידה שקטה בעצם? מה זה אומר?
לידה שקטה אומר שאישה נמצאת בהיריון והתינוק או התינוקת שלה מתים בבטן. שדרך אחרת לומר את זה, שזה בטח מה שנשים שומעות, זה מה שאני שמעתי, את הרופא אומר, אני מצטער, אבל אין דופק. אבל זו המשמעות, שהתינוק מת, בתוכך.
וזה בעצם משהו שיכול לקרות בכל שלב של ההיריון?
כן.
בכל שבוע?
אני חושבת שהוא נחשב לידה שקטה משבוע 20, יש כאלה שאומרים 21, 22, אני יודעת על 20.
אוקיי. זאת אומרת, זה משהו שקורה לפניו איזה משהו, שזה סימנים, או שפתאום מגיעים לרופא ובבדיקה שגרתית, ואז מגלים שאין דופק, או שיש תחושה בגוף שמשהו לא בסדר?
זה נורא נורא תלוי. יש כל מיני סיבות, יש גם לידות שקטות יזומות.
כן.
בגלל כל מיני בעיות בהתפתחות וכל מיני דברים כאלה. אבל במקרה שלי, אני הייתי במיטה כל היום באותו יום, ופשוט הייתי מקוררת כזה, את יודעת, מסטולה כזה של שפעת.
כן.
ופתאום אחר הצהריים ככה, חשבתי לעצמי שבכלל לא הרגשתי את התינוקת שלי זזה באותו יום. אז עשיתי את כל השוקולד ועל הצד, כן. ורגליים למעלה, רגליים למעלה, כל הדברים האלה. ואז הלכתי למיון יולדות, וניסו לחבר אותי למוניטור. הגיע אח, והוא מחבר אותי וזה וזה, והוא מסתכל, והוא מסתכל במסך, לא עליי בכלל, ואז הוא יוצא. הוא לא אומר לי מילה, הוא חוזר עם רופא. מסתכלים, 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 יוצאים. האח כבר לא חוזר, הרופא נכנס עם עוד רופאה, מסתכלים, מסתכלים, מסתכלים. בינתיים פנים את המיון.
ואת כבר מבינה ש...
את כבר מבינה שמשהו לא בסדר.
כן.
ואז שאלתי, מה, הגיעו שלושה רופאים? שלושה רופאים עומדים מולי, זה לא נשמע לי הגיוני הדבר הזה.
כן.
שאלתי מה קרה. שאלו אותי, את לבד פה? אמרתי, כן. ואז הרופא אמר לי, אני מצטער, אבל אין דופק.
וואו.
וזה משהו שהוא, כאילו בשניות, זה כזה שוק.
זה שוק.
ואז זאת אימה, ואז התחלתי לבכות.
וואו.
כי בשניות האלה את מבינה שאין דופק, שאם זה התחלנו, אין דופק, זה מת. ויש בתוכי תינוקת מתה.
שעד לפני כמה שעות, יום,
כן.
כל היה רגיל.
כן, ולא רגע. היו סימנים, ולא היו מצוקות, ולא היה אי נוחות, ולא היה כלום. וואו. הכל היה תקין לאורך כל הדרך. הייתה ככה עושה שם, לא יודעת מה תינוקות עושים בתוך הבטן, אבל מה שהיא עצתה, הרגישו, אפילו היו פעמים שראו את הבטן זזה וזה,
כן.
ופתאום לא, נגמר.
ואז בעצם את נמצאת שם, את היית בעצם לבד
אני הייתי שם לבד, בעלי נשאר עם הבן הבכור שלנו.
נכון, היה לך בזמנו כבר ילד בן 4, נכון?
כמעט 4.
כמעט 4. אז בעצם זה ההיריון השני שלך?
כן. לקח לי הרבה זמן להיכנס להיריון, לקח לי 8 חודשים.
אוקיי. ונכנסת להיריון באופן טבעי, או שעשית טיפולים?
באופן טבעי.
ואז בעצם את נכנסת להיריון, להיריון השני שלך, וכביכול ההיריון תקין? זאת אומרת, עד אותו...
הוא לא כביכול, הוא לחלוטין תקין.
תקין, כל הבדיקות תקינות, את מרגישה טוב.
הכל. תקין, 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 תקין.
תקין, עד אותו יום, שבעצם את מרגישה מקוררת, ו...
ומסטולת, ואני במיטה.
ומשם זה מתחיל.
ולא שהלכתי לטייל, הייתי במדבר, לא שתיתי מים, ולא הייתי לה דברים כאלה קיצוניים, לא?
כן, גם לא היה לך איזה חום גבוה או מחלה.
לא.
ואז בעצם, את יושבת שם, שוכבת שם, הם אומרים לך את זה, וכל ההרגשה הזאת של משהו שחי בך כבר אוטוטו 9 חודשים, וברגע אומרים לך שאין את זה. הרי זה מעבר מהיש להן, הוא פה חד בצורה לא סבירה. מה עובר לך בראש באותו רגע? כאילו...
זה כאילו, אני לא ציינתי שזה קרה בשבוע 37 ו3 ימים, וזה כאילו, את מתחילה, אני הרגשתי שאני פשוט נופלת במין כזה ריק, כלום. אני לא ראיתי שום דבר סביבי, הכל היה... אני אפילו לא יודעת אם זה היה שחור.
כן.
פשוט, כזה משהו, ומה עושים? והמוח, כאילו, הוא רוצה לעוף משם, אבל את חייבת את המוח, כי צריך לעשות דברים. צריך לתרגן, צריך להחליט החלטות, צריך להתקשר, צריך משהו.
אין את הקטע הזה של שנייה לנסות להבין, כי כאילו מיד השלב הבא. מבחינת הרופאים לפחות.
כמעט כל הזמן... טק, 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 טק. הצוות, אני חייבת לומר, היה צוות מהמם. הם היו אנשים, בעיקר רופאה אחת, שרית ברק, שהייתה שם, היא חיבקה אותי, והיא לא עזבה אותי, כאילו, היא כאילו ידעה לעזוב אותי כשצריך לתת לי לבכות וזה, אבל כשרציתי שם מישהו, אז היא הייתה, והיא לא עזבה, ואת יודעת, זה מיון יולדות, יש שם עוד 2-3 אנשים לפחות, אז... היא כל הזמן הייתה שם, וכשהיא הייתה צריכה לצאת, היא חזרה, והיא מאוד מאוד תמכה בי, מאוד. את דיברת על ההיפוך הזה בין חיים למוות.
כן.
יש בזה, זה סיטואציה ממש ממש ביזרית, כי תמיד מדברים על הרחם כעל... היכל התינוק, בטח ברפואה סינית.
נכון.
ואיזה מקום קסום שנוצרים בו חיים. אבל בעצם, כל פעם כשאנחנו מדברים על חיים, אנחנו בעצם גם מדברים על מוות.
נכון.
כי הם הולכים ביחד. אבל אנחנו, מה לעשות, חיים בחברה שלא ממש חולה על מוות.
כן.
ועוד בחברה הישראלית, שמאוד חולת תינוקות וילודה
כן.
וילדים, אז עכשיו תתחילי לדבר איתם על
תינוקות
מתים.
כן. וחס וחלילה וטפו טפו טפו ו...
וזה בכלל לא משהו ש... לא משהו שחשבתי שיכול לקרות.
בדיוק, מה שרציתי לשאול אחרי, את יודעת, כל ההיריון, זה מחשבה על הדברים הכי, את יודעת, גם כזה, מה קונים, מה עושים, לאן נלך, איפה נעשה את זה... כשנחזור הביתה מנסה, הרי אף אחת מאיתנו לא מעלה בכלל על דעתה, שיש אופציה כזאת של הריון שמסתיים בלי תינוק. אנחנו לא רוצים גם לעלות, אבל מסתבר, לא רק שזה אופציה, זה קורה לא מעט, זאת אומרת, לא גם הרבה, כן, אבל זה קורה. וכשזה קורה, זה מגיע משום מקום. הגוף לא, לדעתי, איך הגוף בכלל מבין מה קרה פה עכשיו?
אני לא יודעת אם הוא מבין כל כך, לוקח לו זמן להתאושש, כי מעבר לזה שהרחם חטפה עכשיו שטוזה, אז הגוף עובר לידה, בעצם. אז אני לא יודעת אם זה משהו שהוא, אני אף פעם לא בדקתי את זה ברמה הזו.
כן.
אבל אין לי ספק שהדברים האלה נרשמים בגוף.
כן.
הגוף זוכר.
יש זיכרון לכל דבר.
גמרי.
ואז בעצם כשאת שם, את מתקשרת לבעלך, נכון?
מתקשרת לבעלי, בוכה, הוא כבר מבין. אמרתי לו בכל זאת את המילים המפורשות. הרופא אמר לי, אל תגידי לו בטלפון.
שיבוא קודם, ואז...
אבל הוא כבר הבין, כאילו, הוא באמת. בן אדם שומע את האישה שלו בוכה, מה זה יכול להיות כבר?
כן.
ואז התקשרתי לאח שלי, ואז התקשרתי לפסיכולוג שלי. זה כאילו, זה מצחיק, לא מצחיק, כחכה מצחיק, אבל זה כאילו מחשבות שהם, כשמסתכלים עליהם מהצד, הם מוזרות, זה מצחיק, זה כאילו, למה את חושבת ככה, וכל מיני כאלה, אבל בזמן אמת, זה כאילו זמן חירום.
כן.
אז הדברים שעלו לי הם דברים שבעצם כבר למדתי, כי עברתי כבר עוד כמה טראומות. אז ידעתי שכדי שהדבר הזה לא ישתלט לי על החיים, ושוב אני אצטרך להתמודד עם פחדים וחרדות, והם אלה שיובילו בעצם את החיים שלי ואת ההחלטות שלי, אז ידעתי שיש דברים שאני צריכה לעשות, והדבר הראשון זה לדבר עם הפסיכולוג שלי, כי הוא שומר עליי,
כן.
בעניין הזה. הגעתי אליו 3 שבועות אחרי הלידה, של איילת, מה נקרא לה בשמה.
ויש לה שם.
יש לה שם, בטח.
ובעצם, וסליחה שאני נכנסת רגע לפרטים טכניים, בעצם מיד אחרי שאת מדברת עם בעלך הוא מגיע, ובעצם מתחילים לידה, נכון? כאילו אני רוצה שפשוט, אם מישהו מאזין ומבין, לידה שקטה זו לידה.
לידה לכל דבר ועניין, נכנסים לחדר לידה, שומעים את כל התינוקות הנולדים והצרוכים מסביב.
וואו.
שאני חייבת לומר שזה עוד, את יודעת, זה פחות חקוק לי בראש, כן חקוק לי שמשכיבים אותי על מיטה, ונותנים לי את כל הזרזים והזירוזים, ותקשיבי, הבלון הזה הוא לא חבר.
לא, הוא לא חבר.
וזה משבית אותי.
כן.
אני לא יכולה לקום, אני לא יכולה לעזור לעצמי, אני לא יכולה לעשות משהו שגורם לי להרגיש שאני עושה משהו.
את כאילו כלואה בתוך הגוף שלך.
אני כלואה בביטה. אני פשוט, אני לא יכולה לעשות כלום, בגלל הבלון הזה. הבאה בתור שהתקשרתי אליה, הייתה יעל ססלוב. יעל ססלוב שני, ובאיזשהו שלב, כשראיתי שהלידה לא זזה, ביקשתי ממנה שתבוא. וזה מצחיק, כי אני לא בטוחה שבכלל חשבתי שהיא תוכל לעזור.
כן.
והיא בסופו של דבר גם לא דקרה אותי, כי
יעל מטפלת ברפואה.
היא מטפלת ברפואה סינית,
והיא
חברת נפשי, והיא הייתה מורה שלי, והיא הייתה, והיא המון דברים בשבילי. אבל כן, היא גם מטפלת ברפואה סינית, ומתמחה בנשים, וליוותה אותי לאורך ההיריון, היא גם נתנה לי צמחי מרפא, כשהיו את הבעיות להיכנס להיריון. אני חושבת שאני פשוט רציתי שהיא תהיה שם.
את הנוכחות שלה.
כן. ובאמת, היא באה, והיא, את יודעת, היא הגיעה מהמקום המוזר הזה שהיא גרה בו. שהוא לא תל אביב.
כן.
והיא פשוט עשתה לי, אני חושבת שעשתה לי לחיצות, אני זוכרת אותה שם באזור הרגליים. וזהו.
ואז בעצם מתחילה הלידה.
אחרי יומיים.
אז זה לקח יומיים שאת שם עם כל המזרזים זרזים, ובכאבים ובסבל?
לא, לא יומיים של כאבים וסבל. חשוב לי לציין פה שהצוות כל הזמן רצה לתת לי סמים כדי שאני אשן.
כן.
ואומנם לקחתי פעם אחת כי הייתי גמורה מעייפות ולא צריכתי להירדם, אבל כל שאר הפעמים סירבתי ואמרתי להם, אני רוצה להיות עם בעלי. וזה באמת הנקודה הראשונה שבה נתייחס לבני זוג או בנות זוג. זה נורא, נורא, נורא חשוב. כי הוא עובר את זה, אני עוברת את זה, אבל אנחנו גם זוג שעובר את זה.
נכון.
אני חושבת, אני לא זוכרת, אתמול או שלשום קראתי איזה פסיכולוגית שסיפרה המפגשים הטיפוליים בזוג הם מאוד מגבירים את ההחלמה. לא את הסיכויים, כי הסיכויים תמיד קיימים.
כן.
כן? אבל הם כאילו, זה מעצים את זה וזה מגביר את זה. כי יש שם, קודם כל, הוא היחיד שכמוני איבד את הילד.
נכון.
אז כן, הוא לא עובר לידה. זה אני עברתי. כמו שאני מכירה אותו, הוא היה מוכן לעבור את זה במקומי. כן. הוא היה יכול, הוא פשוט לא יכול.
אבל את ההרגשה...
אין לי ספק. והוא שם, והוא היה איתי, והוא בכה איתי, ואנחנו בכינו, ואנחנו דיברנו, ואנחנו היינו עצובים ביחד. כבר שם עובר תהליך מאוד ראשוני, מאוד מזורז.
כן.
אבל עובר שם תהליך. והוא מאוד מאוד חשוב. יש היום הרבה מאוד מקומות, קראתי גם בחול וגם בארץ, מסתבר, שבשבועות... יותר מוקדמים מהשבוע שלי, שזה היה 37, אז נגיד בשבוע 22, 3, 4, כאלה, יש אפשרות לעשות איזושהי שאיבה בעצם של הרחם. האישה הולכת להרדמה בהיריון, והיא מתעוררת בלי היריון, בלי כלום.
וואו.
וזה בעיניי משהו שמכניס את המערכת לשוק.
זה אפילו עוד יותר...
בעיניי. בעיניי, אין לי תימוכין לדברים האלה, אני פשוט יודעת מה אני עברתי, ואני עברתי את ה... את יודעת, את ההארדקור, אני חושבת.
כן.
אני בטוחה שיש סיפורים יותר קשים, כן? אבל לא משנה, זה הארדקור בפני עצמו. יש משהו ב... הדבר הראשון שאני ביקשתי היה קיסרי. אני רציתי קיסרי, אני לא רוצה לעבור את זה, אני לא רוצה לעבור את זה.
כאילו תחתכו ו...
כן, נסיים עם זה. והם אמרו לי לא. ואז שרית ברק בהופעה ואמרה לי, תקשיבי, את לא חושבת על זה. אני יודעת שאת לא חושבת על זה, אבל בשביל זה אני פה. ואני חושבת על ההיריון הבא שלך. ואני חושבת על התינוק הבא שלך.
שאת כאילו באותם רגעים בטח אפילו לא...
אני לא מבינה מה היא רוצה ממני.
כן.
לא מבינה מה היא רוצה ממני ולמה היא לא נותנת לי קיסרי. אמרת לה, כבר היה לי קיסרי, אני יודעת מה זה קיסרי, אני רוצה קיסרי, אני לא הולכת ללדת עכשיו. היא אמרת לי, תקשיבי, אני לא נותנת לך קיסרי.
וההתעקשות שלהן היא באמת...
יש בזה משהו נכון.
יותר נכון.
תראי, היה לנו יומיים של זירוז לידה, שזה באמת, זה באמת, זה סיוט.
ממש.
אבל זה גם היומיים שבא לי ואני עברנו תהליך ראשוני, ודיברנו על דברים, ויש דברים לדבר עליהם. יש לדבר על קבורה, ויש לדבר האם לתת שם, ויש לדבר על האם אנחנו נפרדים ממנה, האם את רוצה להחזיק אותה, האם את רוצה לא להחזיק אותה, האם את לא רוצה לראות אותה, ועוד ועוד, ותופסיאדה למלא.
וואו.
שזה באמת... כאילו, מה?
כאילו, באמת? ברגעים הקשים האלה של החיים, פתאום מקבלים את ה... תמלי לי רק פה את ה... וזה כאילו... אתה יודע, את הבירוקרטיה הזו.
זה כאילו כל כך, כאילו... כן. סיריוסלי, זה מה שאתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אני מלא את הטופס הזה? את... כן. באמת? באמת, באמת?
אבל באמת, רציתי לשאול אותך, את אומרת שאת יושבת שם, שוכבת שם יומיים עם הזירוז, ועולות לך מלא מחשבות, ו... עולות לך מחשבות נגיד של, רגע, אולי זה, אי אפשר לבדוק את זה עוד פעם, או האם זה סופי, אולי תבדקו עכשיו שוב, אולי, יש כאלה מחשבות?
אני ביקשתי מהם שיבדקו עוד פעם, זה מעניין, פעם ראשונה שאני חושבת על זה.
איזה קטע.
ביקשתי מהם שיבדקו כשהגענו לחדר יולדות. אמרתי להם, אולי תבדקו שוב, שנייה בטוחים, והכל בבכי, והכל זה, כאילו, זה לא איזה משהו כזה נורא מחושב. בכי ועצבות כזאת, זאת חוויה עצובה נורא.
נורא.
היא מאוד מאוד עצובה. זה הדבר שלימד אותי עצב בחיים.
כן.
וזה מה ש... כי, את יודעת, יש לזה המון המון תיאורים, והמון נשים מתארות את זה כלפני ואחרי שלהם בחיים, וכל מיני כאלה. אצלי, אני מרגישה שזה פשוט החוויה העצובה ביותר שהייתה לי.
כן. לא סופק.
אז ביקשתי שיחברו אותי שוב למוניטור וזה, הם עשו את זה. הם אמרו לי, למטה, במיון יולדות, הם אמרו לי, זה לא... אמרתי להם, בואו, אם את מבקשת, נעשה את זה, אין בעיה, זה, ואז עלינו וחיברו.
ולא היה דפק.
ואז, אבל כמובן, הדבר הראשון עוד במיון יולדות, שעולה, זה משהו שאני עשיתי, וזה מה ששאלתי, זאת הייתה השאלה הראשונה. עם כל הדברים שרצו לי בראש, זה הדבר היחידי שיצא מהפה.
ואני בטוחה שיש עוד נשים שמרגישות ככה, וזה טוב שאת מעלה את זה, כי השאלה היא, רגע, אז למה, 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 למה? אני רוצה לדעת למה. אכלתי, עשיתי ספורט, הייתי חולה, הייתי, לא יודעת.
כן.
מה קרה? מה היה? היה, את יודעת, בטח הרצון הזה לקבל תשובה.
נכון.
שכאילו אולי באיזשהו מקום היא גם מרגיעה, כי אז אם נותנים תשובה, אז את כאילו יכולה לדעת הסיבה, כי לא לדעת סיבה, זה פשוט יותר מדי. כאילו,
זה,
לא
זה,
יודעים.
זה ככה וככה. אבל אחד הדברים החשובים מאוד, גם שצריך לעלות פה, זה את העניין הזה של האשמה. אז אני אמנם פולניה, ואני ישר חושבת שהכל אשמתי, אבל אני חושבת שזה חובק. עולם ותרבויות.
כן.
אני חושבת שכל אישה בודקת אם זה אשמתה. עמדו שם שלושה רופאים שכמו מין חומה כזאת, אמרו לי, זה לא אשמתך, זה לא אשמתך, זה לא אשמתך, זה לא אשמתך. בהתחלה לא האמנתי להם. הייתה לי, זה לא ליווה אותי לתקופה ארוכה, האשמה, אבל זה ליווה אותי. זה לא, זה מסע כבד, אשמה. והוא קיים שם, כי הרי כשתינוק נולד, והוא כזה יפה, ושמנמן, וזה איזה יופי, איזה עבודה יפה עשית, כן. כל הכבוד, אכלת מספיק, וזה וזה, ופוצי מוצי, יופי, הרחם שלך נהדר. אז מה,
כשלא?
כשלא, אז זה לא אשמתי. ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני לא שתיתי מספיק מים. אני יודעת שאני לא שתיתי מספיק מים, וזה נכון, אני לא שתיתי מספיק מים. הם אמרו לי, לא. זה לא אשמתך. זה מעניין, כי המון המון דברים שאמרו לי שם, כמו למשל העניין הזה של אין דופק, שזה כן. במילים אחרות, זה מעניין, וזה לא אשמתך. שני משפטים שאחר כך כשחשבתי עליהם, הגעתי איתם מאוד מאוד רחוק. אין דופק זה מגיע למקום של תפיסת העובר, מתי זה עובר, מתי זה תינוק, מתי זה חיים, מתי זה לא, ואז זה מתקשר להפלות, ואז זה מתקשר זה נוגע בהמון המון דברים, זה לא סתם בחירת המילים הזאת.
כן.
וזה לא אשמתך. המון פעמים אני חושבת שהם פשוט אומרים, תקשיבי, לפעמים, shit happens. ואנחנו לא יודעים להסביר את זה. אז במקרה של הילד, באמת לא יודעים להסביר את זה, שלחנו אותה לנתיחה. ואחרי כמה חודשים הגיע דוח מאוד מאוד מפורט, של כל המערכות, של כל האיברים, של כל הזה, והכל תקין, 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 תקינה, תקינים, תקין, תקין, תקין. ואני כאילו מסתכלת על זה, ואני אומרת, אז מה המשמעות?
אז מה קרה שם?
מה המשמעות של הדבר הזה, ומה קרה, ולמה, ובשמה הייתי צריכה לעבור את כל הדבר הזה?
כן.
מה? וזה משהו שליווה אותי ממש עד לפני כמה שבועות.
וואו.
כן, ופתאום, מה זה ליווה? זה לא נוכח נורא, זה לא
כן, אבל זה שם.
מוביל את חייו, אבל זה שם בוודאי, כי אני עוברת משהו כל כך משמעותי, כל כך, ממקום כל כך עמוק.
מהמקום הכי עמוק. גם שתנו יודעות שברפואה סינית, למשל, רחם, כאילו משם הכל מתחיל, זה המקום הכי עמוק שיש לנו בגוף.
נכון.
האינסופי הזה, ו...
אז, וזה קורה, וזה בגוף שלי, וזו אני, מה המשמעות של הדבר הזה?
ומה קרה לפני כמה שבועות, אם אפשר לשאול שככה...
אז אנחנו צריכות לחזור למרץ.
כן.
כמה זמן יש לנו?
יש לנו עוד.
במרץ אני קיבלתי השראה מאוד מאוד גדולה בחיים mm-hmm. שלי, מכיוון מאוד מאוד לא צפוי. וההשראה הזו הגיעה משחקן, שקוראים לו אלן קאמינג. מכירה אותו?
כן.
מהגוד וייף. כן, לא אישית אותו מה. הוא שיחק בגוד וייף, שיחק בכל מיני מחזזות, וזה, יש ברוך השם הרבה קריירה, לא שמעתי עליו מעולם, עד שהיה לי בינג' על The Good Wife.
כן.
ואז ראיתי את אילי גולד, ואילי גולד הכיר לי את אלן קאמינג. וראיתי ראיונות איתו. המון רעיונות איתו, ופודקאסטים, וקראתי, ומלא מלא מלא דברים. הוא בשנת 2014 פרסם ספר שבו הוא מספר על הילדות עם אבא מאוד אביוסיבי, מאוד אלים, עם התעללות פיזית ונפשית מאוד מאוד קשה. ו... והוא יצא ברעיונות ודיבר על זה, ואמר המון המון דברים. אבל את רואה את הבן אדם, איך שהוא מדבר, ואיך, ואת הגישה שלו, ואת ה... זה קשה לחבר את זה לילד שעבר אלימות.
כן.
קשה כל כך, ומשפילה. ו... ואז הוא אמר... הוא אמר כל מיני משפטים שמאוד ידידו לי, אחד מהם היה, I have both dark and light inside me, and I choose to be in the light. שזה,
מעיף אותי. לגמרי.
מעיף אותי אלף האפות. ומשפט נוסף שהוא אמר, זה שחשוב לדבר על הדברים האלה. כי זה לא בסדר שזה קורה, וזה לא בסדר שזה קרה, וזה לא בסדר שזה ימשיך לקרות, ושאנחנו צריכים לדבר, וזה... פח, כזה, את יודעת.
פתאום היה לך...
ממש אמרתי, זה אני רוצה. כן. אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר, ואני רוצה לשבור שתיקה, ואני רוצה שידעו שיש אחרי. אז עשיתי את הטיפול שלי ואת הדרך שלי ואת המסלול שלי וזה, ודיברתי עם נשים לאורך השנים, אבל מעולם לא דיברתי על זה לאורך זמן, ובתור איזושהי, זה תחושת שליחות, כן. כי, אבל לא תחושת שליחות מתוך וואו איזה מהממת את, אלא מתוך תחושת שיש פה מצוקה נורא נורא גדולה ואמיתית,
כן.
ומטשטשים אותה.
וזה קורה, וזה לא בסדר שזה קורה, וצריך לא לדבר בסדר. על זה, כמו שאמרת.
ולא שהוא... נותנים לנהם לדבר, בגלל שדי כבר.
כי גם לא רוצים הלאה. לשמוע כל
גם
כך.
לא רוצים
כמו
לשמוע.
שאמרת, על עוברים מתים.
נכון.
אבל מישהו צריך לדבר על זה. זה לא יכול להישאר...
וזה בדרך כלל מישהי.
כן.
יש גם מישהו. נכון. יש פעמים, יש סיפורים הפוכים, אבל הרבה פעמים... אישה שעברה לידה שקטה ונשארת עם כל הכובד של אובדן ואבל. ו...
זה ממש להתאבל על,
זה
על הילד שלה.
זה אבל. זה אובדן לכל דבר ועניין.
בוודאי.
וממש זה, זה... ונשים נשארות עם זה לבד. ואז מדברים, אז כן, מדברים על זה. אבל על מה מדברים? מדברים על מה שקורה בחדר הלידה. לא מדברים על מה שקורה אחר
נכון,
כך.
נכון, על החיים שאחרי...
ויש המון אחר כך, וגם יש תקווה אחר כך.
נכון.
ואת זה, איכשהו...
כן, אנחנו טובים בלטטק כזה, את יודעת.
אנחנו טובים, זהו, שאנחנו לרוב לא מאוד טובים בלטטק תקווה.
נכון.
אבל אנחנו...
נכון.
איכשהו, אני חושבת, יש משהו, יש משהו בדבר הזה שקורה בלידה השקטה, בחדר הלידה, שהוא לא נתפס. זה כמו זה זוועות שאת שומעת ואת לא יכולה להפסיק לשמוע אותם. זה זוועות שאת רואה ואת לא יכולה להפסיק לראות. כן. או לצפות. את לא יכולה לעצום את העיניים.
כן, כי המוח לא נראה לי מסוגל להבין את זה. הוא אומר, לא יכול להיות.
ויש, זה קשה להכלה. זה קשה להכלה אובייקטיבית, כי אנשים שיש להם ילד שני, כל החברים שלנו סביבנו, כאילו ילדנו פלוס מינוס אותו זמן.
כן.
אז להם היה ילד שני ולנו לא. והם כשהם שומעו את זה, הם סיפרו לנו אחר כך, הלכנו וחיבקנו את הילד שלנו, את הילד השני. הם חיבקו ובחו.
כן.
כי הם שומעים את הסיפור שלי, ונכנסים לחדר, וכל מה שהם רואים זה אותם עם הילד השני שלהם. כן. וזה טבעי וזה בסדר, אני לא אומרת שזה לא בסדר, זה חלילה לא ביקורת.
לא, ברור.
אבל אנשים המון מהתגובות היו תמיד משהו שהוא שלהם, ולא משהו שבא ובעצם מנס... עוזר להכיל את, את, כן. ה, את, את האישה שעברה לידה שקטה. Mm-hmm. היו ניסיונות, לא אגיד שלא היו ניסיונות, אבל זה, אף אחד מהם לא צלח.
כן, זה כנראה גדול מדי בשביל אדם שלא עבר את זה, אז בטח ובטח על אדם שעובר את זה כרגע, אבל מי שבכלל לא עבר, זה כאילו גדול מדי, אנחנו לא...
כי יש שם המון רבדים, ותקשיבי, אני גם לא חוסכת בתיאורים, ואני מדבררת אותם כל הזמן. כאילו, אז דבררתי אותם, ולמעגל החברים זה היה too much.
כן.
הם לא היה להם יכולת להכיל את הכאב, את הצער, אלה שכן הרגשתי נוח לדבר איתם, כן?
כן.
אבל כן, זה, 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 אז איפה היינו? היינו בכלל באמת. בהשראות. איפה כן. היינו?
אז כאילו החלטת שאת יוצאת עם הדבר הזה.
אז החלטתי שאני יוצאת עם הדבר הזה. ואז גם קראתי את הספר. Mm-hmm. לא, זה עוד לפני זה. ואז כאילו אמרתי, באתי לבעלי, אמרתי לו, זהו, זה מה שהולכת לעשות, ואני הולכת לדבר על עידות שקטות, ואני הולכת לדבר על תקווה, ואני הולכת לדבר על זה. והוא כזה, אוקיי. ואז היה לי יום הולדת, ואז בעלי קנה לי את הספר של אלן קאמינג, שנקרא Not My Father's Son. התחלתי לקרוא, ואני עוברת שם באמת, בכי, צחוק, פליאה,
טיפול,
הכל, באמת כל קשת הרגשות האפשריות. אבל אני חושבת שכל מי שעובר טראומה, יכול למצוא את עצמו, או סליחה, כל מי שעבר טראומה, יכול למצוא את עצמו שם. כן. בספר הזה, כולל טיפול, כולל התמסרות לטיפול, הערך של זה. ספר מדהים. והאיש הזה פשוט שינה לי את החיים, בגדול.
מדהים.
זה גם השפעות על המון המון דברים אחרים. ובראשון במרץ התיישבתי והתחלתי לכתוב את הסיפור לידה שקטה שלי, וסיימתי תוך שבועיים וחצי, את הקובץ שמופיע באתר.
שאנחנו נשים אליו גם לינק, כי אני קראתי את הסיפור הזה, ואני פשוט לא הפסקתי. 29 דפים, שפשוט קראתי אותם, לדעתי, בלי הפסקת נשימה, מה שנקרא. ואני חושבת שדווקא זה שאת מפרטת, זה טוב, כי צריך להבין, אני הרגשתי שאני כאילו איתך שם, ואני יכולה קצת להבין, קצת, את מה שאישה שם עוברת, לא להרגיש, בוודאי לא להרגיש, אבל קצת להבין מה היא עוברת. את כותבת שם על הרגעים האלה, כמו שאמרת עכשיו, של ההמתנה ללידה הזו, ואז מה עושים עם קבורה, ומה עושים, כאילו אני אומרת, מה הולך לקרות, את יודעת, ואת כותבת שם, כמו שגם אמרת, שאת גם מחליטה לתת לה שם, שזה לא כולם עושים, ולקרוא לה הילד, וגם לראות אותה, נכון? שזה גם משהו
ש...
להחזיק אותה, שזה גם משהו שאני באופן אישי ככה מכירה מישהי שעברה סיפור ש... שלא רצתה, וזה כמובן בסדר, אבל זה גם מעניין, את יודעת, ההחלטה הזאת, כי לכאן או לכאן, זה גם יהיה כל החיים ללכת עם זה.
נכון.
אם נניח לא ראיתי אותה, אני יכולה להתחרט על זה אחר כך, נכון. אבל אולי אם ראיתי, אז אני מרגישה שזה... תמונה שעכשיו הולכת, זאת אומרת, גם לפה יש, איך את הרגשתי מההחלטה הזו של לראות אותה?
אני ידעתי שאני רוצה לראות אותה. אני ידעתי שאני רוצה להחזיק אותה, אני ידעתי שאני צריכה להיפרד ממנה, כי אחרת זה לא ייגמר.
כן.
אני ידעתי את זה. שוב, הגעתי רוויית ניסיון עם טראומות, אז את יודעת, זה סוג של פור, אני לא יודעת. אבל זה היה לי ברור. קצת, אני כאילו קצת ארחיב על זה, כי אני חושבת שזה חשוב לדעת את הדברים האלה. הקבורה, אנחנו מדברות 9 שנים אחורה, אז הדברים השתנו כבר. אבל יש אפשרות לעשות קבורה פרטית, יש חלקות של תינוקות, שנולדים ללא רוח חיים, ואת יכולה לקנות חלקה, ואת יכולה לעשות את הטקס אחר כך, וכולי וכולי. ואת יכולה לבחור שלא, ולעשות, ואז יש קבורה של בעצם בקבר אחים. ואני מאוד מאוד התלבטתי. התלבטתי, ודיברתי עם בעלי, ובעלי לא ידע, בכלל לא ידע מה, למה בכלל אנחנו צריכים להתעסק עם זה, וחשבתי, ואז נזכרתי, הוריי נפטרו, לפני, אמא שלי נפטרה ב-2001, ואבא שלי נפטרה ב-2004, ואני לא עולה לקברים שלהם, אני לא, אני, זה משפט כאילו מוזר להגיד, אני לא מאמינה בקברים, אני לא, הם לא שם. בתפיסת העולם שלי, הם איתי. וכן, וזה הגוף שלהם שהכרתי, ואהבתי, וחיווקתי, ונשקתי. אבל הם לא שם. וזה מאוד מאוד עזר לי להבין מה נעשה עם הילד. כי אני לא אלך לקבר שלה. היא לא שם. אם היא איפשהו, היא ברחם שלי.
כן, היא איתך בפנים.
שם היא נפטרה. ואיפה, לאן היא תלך? לקניון, לאן היא תלך? לשמיים, לאן היא תלך? לכוכבים? לא. אם כבר, היא איתי.
כן.
אז אמרתי לבעלי, עזב, את הדבר הזה אנחנו משחררים. אנחנו לא נלך, אנחנו לא נעלה, אנחנו לא נעשה, אני בטח לא אעשה, לא 30 ולא שנה ולא יום השנה וזה, זה לא הכיוון. והוא, את יודעת,
יישר
קו איתי. לגבי שם, זה היה לשנינו ברור שהיא מקבלת את השם שלה, כי זה השם שלה.
שחשבתם עליו.
הילד. זה הסתדר לנו עם הבן הבכור שחר, אז הילד השחר זה אמור להיות, וכאילו מין משהו כזה נחמד.
כן.
והיה לי מאוד קשה לוותר על השם, אבל זה רק השם שלה, זה לא השם של אף אחד אחר.
נכון.
וכשהחזקתי אותה, וואו, להחזיק אותה היה מדהים.
את רואה תינוקת.
זה תינוקת. קודם כל היא הייתה ג'ינג'י.
את הג'ינג'י?
היא הייתה מאוד דומה לי. שפתיים של בעלי, ומאוד הזכירה את הבן שלנו, ומאוד, כאילו, הסתכלתי עליה, וזה היה כאילו, נו, תפקי כבר. מין משהו כזה של, ידעתי שזה לא, אבל זה כאילו מין הרגיש כזה, שעוד שנייה היא מתחילה לפקות.
שהנה זה קורה.
והיא לא נראית ישנה, והיא לא נראית חיה, וזה ברור, ברור לי לגמרי, אני שם מחזיקה אותה, וזה היה הרגעי הנחמה, השעה, החזקתי אותה, זה היו רגעי הנחמה הראשונים שהיו לי מזה יומיים. ממש אבל, כאילו הרגשתי נחמה. אני, אין לי מילה אחרת להרגיש, לספר את ההרגשה הזו.
כן.
והיא הייתה נורא יפה. ממש ממש יפה, והיא הילד היפה, זה ברור. ושרתי לה שירים, שני שירים שאני תמיד רציתי לשיר לה, את שיר לשירה כמובן, שעד היום קשה לי מאוד לשמוע את השיר הזה. ואת שיעור מולדת, שזה שיר שגם שרתי לבן הבכור שלי, כל לילה. וכאילו אלינו, העליתי איתה זיכרונות מההיריון, זוכרת שבעטתי בי זה וזה וכל מיני כאלה. ואני זוכרת שבהתחלה כאילו הייתי כל כך נינוחה והרגשתי כל כך סבבה, שפשוט נרדמתי.
וואו.
איתה כמה דקות ואני כזה מתעוררת, יעל, יש לך תינוקת בידיים, את לא יכולה. ולא, כאילו, זה היה...
זה גם אחרי יומיים כאלה שאת...
לגמרי. זה כל ההורמונים וכל הזה, בטח. אבל גם היה שם משהו, תשמעי, השעתיים של הלידה, אני עצמתי עיניים, לא ראיתי כלום. לא ידעתי איפה אני, לא ידעתי שום דבר, כאבים, בלי אפידורל, בלי שום דבר, כי מישהו אחד יכול לדחוף, אז זאת אני. ואז היא יצאה והייתה הקלה וזה, ואז אני זוכרת שפקחתי עיניים, והחדר היה שטוף אור. זה היה 1:10 בלילה. זה היה חדר מאפן, עם תמונה מאפנה, ולא מאוד מואר, ולא שהיו שם איזה ספוטים, זה היה מואר. אמרתי לבעלי, עברנו חדר? עזיז אותנו חדר? אמר לי, לא. וכאילו, זיזו את המיטה? לא. כאילו, הרגשתי, כאילו, משהו אחר. מעולם לא כל כך התעמקתי בזה גם, אבל אני זוכרת שדיברתי עם יאיר מימון אחר כך, והוא אמר לי שזה נשמע לו כמו ביקור של מלאכים, אני לא יודעת, אבל... זה היה מאוד, אני זוכרת את זה, אני זוכרת שפקחתי עיניים, וכאילו תראה, מחושך, חושך, חושך, פתאום.
אור.
אור, אבל אור מהמם. וואו. אור, מאוד ייחודי. מאוד. וכשהחזקתי את הילד, זה היה... זה היה כמו... באמת אחד הדברים הכי משמעותיים שקורו לי. באמת, זה להחזיק, וליטפתי אותה, והערכתי אותה, נשקתי אותה, וכאילו,
וואו.
כל דבר שבאמת עושים, אפילו השבצתי. היה איזה רופא אחד שהיה כזה, קצת לא מאוד נחמד, וכולם באים כזה צועדים, את גיבורה, את גיבורה, את גיבורה, אז יופי, תודה, פותיר את התינוקת שלי. ואחד לא רצה, אמרתי לו, מה זה אתה לא רוצה? גם אני לא רציתי לידה, ובכל זאת עשיתי לידה, כי אמרתם לי, בוא עכשיו תראה את התינוקת שלי.
כן.
הוא כזה מסתכל עליי. אני באמת יפה. ואת יודעת, זה...
החוסר היכולת הזאת להכיל שוב.
אני חושבת שהוא, בעיקר, אני מניחה שהוא רואה דברים,
כן.
כל מיני דברים שהם קשים, וגם או שחשש לראות דבר קשה, או שחשש...
נסה להגן על עצמו.
כן. שיגע לו בלב.
ואז בעצם מגיע שלב הפרידה?
כן, לקחו אותה. בעלי צילם אותה, וצילם אותנו, אז, ואני רואה עליו, ראיתי עליו, וקשה לו, הוא לא החזיק אותה, הוא לא רצה.
אוקיי.
ואז אמרתי לה מיילדת, ראיה, שאחר כך גילינו שהיא גרה בבית מולנו.
באמת.
אמרתי לה, טוב, אני חושבת שזה מספיק. ואני חושבת שהייתי יכולה להמשיך להיות איתה שם.
כן.
וזהו, ולקחו את הילד. לא ראיתי אותה יותר מאז.
וואו. ואז חוזרים הביתה?
לא. אז הולכים למחלקת נשים.
כן.
היום חשוב לי לומר שבהרבה מאוד בתי חולים, הפרוטוקול הוא להמליץ להיפרד, להמליץ להחזיק. וכל, לדעתי, כל חדרי לידה מצלמים את התינוק, או התינוקת. כדי שאם האימא והאבא יתחרטו,
אז
לפחות יש תמונה. והם נותנים להם את התמונות.
אוקיי.
ואז הולכים למחלקת נשים.
אומרת, לא למחלקת יולדות מן הסתם, שלא קצת יותר מדי כבר.
לא, אני חושבת שזה כן גילוי רגישות.
כן, כן. זאת אומרת, לעבור למחלקת נשים, ואז שם בעצם לעבור, להתחיל תהליך החלמה פיזית.
כן, כן. אני זוכר, תפסתי את בעלי, יצאתי מהשירותים, הוא עמד שם, הוא היה גמור. תפסתי אותו, חשקתי לו את הפנים, הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אנחנו נצא מזה.
ידעת שתצאו מזה?
כן.
הרגשת?
כן. אני ידעתי.
מפרע לך את הכוח הזה בכלל?
כי... קודם כל, אני כבר הכרתי אובדנים, הכרתי טראומות. אני ידעתי מה צריך לעשות.
כן.
לא הכרתי לידה, אז זה היה חדש לי. כאילו, הכרתי לידה קיסרית, לא לידה וגינלית.
כן.
והכרתי, עשיתי כבר, את יודעת, הייתי בעבר בטיפול פסיכולוגי, והכרתי את עצמי, ואני פשוט ידעתי שמה צריך לעשות, וגם עם כל הכבוד, יש עוד ילד בבית.
כן.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
נכון, שבאמת צריך לדבר על זה שמגיעה בעצם הביתה, כמובן אחרי התאוששות.
כן.
ויש ילד בבית שכבר הוא כבר גדול, הוא בן 4
הוא
כמעט.
הוא כמעט בן 4, הוא חטף את כיף. כן, חטף את כיף האסטמה כזה של קושי של צפצופי כן. נשימה וכולי. נהדר, נפלא, באמת. תזמון בול. כי הוא מבין שמשהו לא בסדר. ואנחנו חוזרים, ואין תינוקת.
ואיך מספרים לילד בן 4?
התייעצנו עם פסיכולוגית ילדים שאנחנו מכירים. והיא אמרה, תגידו לו, שהיא לא נולדה. שהיא נולדה, אבל היא לא בין החיים. ותדברו איתו על זה. אז סיפרנו לו את זה. ואז אחרי כמה ימים, הוא שאל אותי מתי התינוקת תבוא. אז אמרתי לו, התינוקת לא תבוא. כי היא נולדה והיא... ואז היא יצא לי, אני אפילו לא חשבתי על זה.
כן.
יצא לי, היא עלתה לשמיים, להיות עם סבא יונה וסבתא אריאלה, שזה ההורים שלי. הוא יודע עליהם, מדוברים מאוד בבית, והוא יודע שהם נפטרו והם בשמיים. נכון לגיל כמעט 4.
כן.
אז זה עשה לו סדר, איכשהו.
הוא הבין איפה הוא. הבין איפה אולי הוא לא ידע אותו רגע, בדיוק. לאן זה הלך הדבר הזה.
בדיוק. אז בלי להבין יותר מדי את ענייני מוות, בגיל 4, זה עשה לו סדר.
אוקיי.
ובאיזשהו אופן זה גם עשה לי סדר. ואז יש בחירה. כמו מה שאלן קאמינג אמר, זה נכון. זה פשוט נכון. יש בי את ה... חושך ויש בי את האור. עכשיו אני בוחרת איפה אני עומדת. ואני בוחרת להיות באור. אני בוחרת בחיים. אני צריכה לשמוח. אני צריכה לראות דברים יפים ולאכול דברים יפים ולעשות כיף עם הבן שלי ולעשות כיף עם בעלי ולחיות חיים מלאים. כי זה נראה לי הדבר הנכון לעשות.
כן. ובעלך, חוזר הביתה, וגם ככה שותף לתחושה הזאת של...
כן,
אבל... הוא גם עשה טיפול לעבוד על עצמו לדבר הזה?
לא, הוא הרבה מאוד שיחות בינינו, הרבה מאוד שיתוף של מה שהוא עבר, אבל זה מה שהוא ירגיש שנכון לו. אחר כך, קמנו, היה, בבית היה כאילו לא יותר קשה, אבל היה, את נתקלת בכל הדברים שמחכים לך.
כן.
ציוד שקנית, הזמנות שצריך לבטל, שאלות של שכנים.
איך באמת מספרים? כולם ראו וידעו שאת בהיריון.
אז זהו, אז...
זה, פתאום באים להגיד לך מזל טוב, או...
זה אחד היתרונות של הרחלנות בעולם. שאחד יודע ומספרים לכולם. אז נגיד, שדעת, חברים וכאלה וזה, הם כן. כבר היו תגובות שרשרת, אבל כן, יש את אלה ש... איזה יופי, מזל טוב, אז...
לא, לא.
ואז הם נעלמים באלף, והם כזה, רגע, מה, ומי, והם לא יודעים איפה לתקוע את עצמם.
כן.
ואת לא יודעת מה לעשות, כי מה, את עכשיו תנחמי אותם, את לא רוצה לנחם אותם, את רוצה...
לא, תשחררו אותי.
תעזבו אותי, באמא שלכם. כן. וכל הזה, ולא ישנתי המון זמן. גם בהיריון היה לי קשה לישון, ואז היה את הלידה, ואז גם באשפוז אחר כך, זה לא שישנתי נהדר. כן. אז הייתי מתעוררת באמצע הלילה, והייתי רואה את החדר המיועד, והוא היה שקט. והייתה קורסה, והיא הייתה מיותמת. והיו לי כאבי פנטום בזרועות. הרגשתי חוסר, פשוט חוסר. והיה שקט. כשיש תינוק בבית, אין שקט. שקט. זה היה נורא. זה היה נורא. ואחרי כשהיינו קמים בבוקר, הייתי ישר מדליקה טלוויזיה, וזה כדי שיהיה רעש.
כן.
שיהיה רעש כל הזמן. ואני זוכרת שהיינו ככה קצת בבית, וזה, וכל לילה ראינו סרט. כזה או אחר, התמכרנו למאסטר שף, העונה הראשונה. אכלנו בהתאם גם, כמובן. ואז יום אחד קמנו, והסתכלתי בעלי, ואמרתי לו, אני מרגישה אחרת, הוא אומר לי, כן, גם אני. הסתכלנו באומן, וזה היה 7 ימים. פשוט 7.
מה את אומרת?
כן, זה מאוד מאוד סימבולי הדבר הזה. מאוד מאוד, יש בו הרבה חוכמה בדבר הזה.
נכון.
גם אחרי 30. גם אחרי שנה.
זה מאוד נכון, זה תהליך כזה ש...
לגמרי. לגמרי, 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 וגם פה. וזה לחלוטין זה, זה לשבת 7. ומצד אחד את מסתגרת כי את לא רוצה שאף אחד ידבר איתך. וזה, מצד שני, הבדידות הזאת וההסתגרות הזאת היא מתנקמת.
כן.
ממש.
בטח.
ולא כל כך יודעים מה לעשות.
אבל התחלת 3 שבועות אחרי כבר טיפול
פסיכולוג שלי. כן, הלכתי לפסיכולוג שלי, התיישבתי, בכיתי 45 דקות, 50 דקות, קמתי, הלכתי, זה היה החודש הראשון. בחודש השני כבר בכיתי פחות, דיברנו יותר, החודש השלישי גם כבר לא בכיתי, אבל היה, כאילו לא אצלו, אבל היה... זה אחרת, זה אחרת. ואז סיימתי, סיימתי אצלו, אחרי 3 חודשים, וכן, והרבה מאוד דברים, את יודעת, להיות ביחד, וללכת, ולאט לאט, את יודעת, פתאום, אוקיי, אפשר ללכת לבית קפה, אוקיי, אפשר, זה...
לחזור כאילו ל...
כאילו,
כאילו זה
הוא נכון, כי את הולכת, אני זוכרת, וואי, היינו הולכים הרבה לים, לחוף כחול, בתל ברוך, וישבנו שם, ואיך שהתיישבתי, ואנחנו כזה מסתכלים, נראה בסדר, אין הרבה אנשים, והם מתיישבים. הגיעה עגלה מפה, עגלה מפה, מנסה מפה, כאילו סוגר עלייך.
כן.
ואז את מתחילה לראות את כל התינוקות, שהם בעצם בגיל של הילד. ואת כל הנשים שמשוויצות איתם. עכשיו, הם לא עושות דווקא, הם פשוט משוויצות כי הם בסרט שלהם.
כן.
אבל זה הרגיש כזה דווקא. אני זוכרת, היו פעמים שפשוט הלכתי ופשוט יפחתי. זה נורא נורא קשה אחר כך.
זה נורא קשה.
זה נורא נורא קשה.
אולי באמת צריך להגיד כאן שזה בעצם טראומה לכל דבר. זו טראומה לגוף, לנפש, לבית, בכל זאת, גם לזוגיות, להכל, לסביבה. וזו טראומה שדורשת איזשהו טיפול. זאת אומרת, נכון שאת מטפלת לצורך העניין בשיטה מסוימת, אבל בטח תסכים איתי ואמרנו, דיברנו על זה, שזה לא מאוד משנה, אבל באמת, ללכת לטפל בזה. כי צריך. כי אישה שעברה טראומה כזו, וצריכה להמשיך את החיים שלה בחברה הזו שכמו שמספרת עם המיליון ילדים והצורך גם לעשות עוד ילדים או רצון או אבל היא עדיין צריכה להתמודד עם זה, זה לא נגמר שם באותו יום. זה רק התחיל ככל הנראה שם באותו יום.
כי זה תהליך מאוד 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 ארוך. לא כי אני מנסה להפחיד, אלא כי זה תהליך. ותהליכים עמוקים הם בהגדרה ארוכים.
נכון.
אנחנו לא... תדעת, זה לא שיתנו לי עכשיו, לא יודעת מה, כדורים נוגדי דיכאון ואני אהיה דנדי. ממש, זה לא היה... זה לא זה.
כן.
אני חושבת שמעבר לזה שאנחנו חברה שלא אוהבת לדבר על מוות, ובטח לא על מוות של תינוקות, וכל הדברים האלה, אנחנו גם מאוד מאוד אוהבים לקחת כדור ושזה יעבור.
כן.
אנחנו לא אוהבים תהליכים.
נכון. תגידי לי מה לעשות ואני...
בדיוק. תגידי לי מה לעשות, תגידי לי מה לאכול.
גם אליי לפעמים זה מגיע, אוקיי, אז מה לעשות שהכאב יעבור? או שימי לי מחט וזה יעבור. ואז את מנסה להסביר.
איך היא תסבירי? הלוואי
בזה היה עובד ככה.
נכון, ותקשיבי.
אבל זה לא, זה תהליך.
גם, את יודעת, זה כמו האנשים שתמיד היו אומרים שללכת לפסיכולוג זה פריבילגיה.
כן.
זה כל כך לא. אני לא יודעת, אני לא יודעת לאיזה פסיכולוג הם הולכו, אבל הפסיכולוג שאני הולכת אליו הוא חפרן ונברן וארכיאולוג כבר, זה באמת, זה תהליכים לא פשוטים.
נכון.
בלשון המעטה.
והיום כשאת מטפלת נניח בנשים שעברו לידה שקטה, את מרגישה שעצם העובדה שעברת את זה מן הסתם, את מצליחה יותר לעזור להם? את מבינה הרי מה עבר עליהם? זאת אומרת...
כן, אני חושבת שכן, כי יש משהו ב... יש משהו בחוויה הזו שמאוד קשה להסביר.
כן.
הקטע המורבידי הזה שמישהי מתה בתוכי, אני לא יודעת כמה שעות היא הייתה מתה בתוכי. אני לא יודעת. אבל זה... זה, 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 זה מטורף.
זה מטורף.
ואני חושבת שיש דברים שהם... אני חושבת שאישה שפוגשת אישה שעוברת לידה שקטה, נגיד עכשיו, שבועיים אחרי, חצי שנה אחרי, והיא פוגשת אישה שעברה לידה שקטה לפני איקס שנים, והיא כבר ילדה, לפחות ילד אחד אם לא יותר, אחרי הלידה השקטה. זאת אומרת שהיא עברה לפחות הריון אחד, ולפחות לידה אחת מוצלחת, והיא חזרה לחייך, והיא חזרה, היא קמה בבוקר, היא מתאפרת, והיא באה לפגוש אישה אחרת, שעברה לידה שקטה.
כן.
יש לזה ערך עצום בעיניי.
נכון.
ואני יודעת את זה בגלל שזה מה שאני הרגשתי, כשפגשתי אישה מהממת, שיצרה איתי קשר בפייסבוק, היא קראה את הסיפור שלי, לא את כולו, אבל כשזה קרה ב-2010, אז סיפרתי שם קצת מה קרה, וזה וזה וזה, הבעל שלה יצר איתי קשר, אמר, זה מה שקרה לנו, אני קורא את הדברים שאת אומרת, ואני בוכה, זה בדיוק מה שהיה לנו, זה בדיוק מה שהיה לנו, שלחתי לאשתי. אשתו יצרה איתי קשר באותו יום, תתתה, התכתבנו קצת, אחרי שבוע אמר לי, טוב, בואי ניפגש. אמרתי לה, בא, יאללה.
וראיתי
אישה, מהממת, כל כך יפה, ויש לה שלושה ילדים, שניים מהם נולדו אחרי הלידה השקטה, והיא מעצבת פנים, והיא מאוד מצליחה, והיא מתאפרת, שזה קטע, אני פשוט לא יכולתי לתאפר, לא הבנתי.
כן.
בשביל מה?
מה זה המסכה הזאת עכשיו?
בשביל מה? לא, אצלי זה ציור יותר, זה פחות מסכה, זה פשוט, כאילו זה פן. לא.
כן.
למה?
אז את רואה אותה, אז את מרגישה שזה מרים אותך.
את רואה שיש תקווה.
יש תקווה.
גם אחרי שאני יולדת תינוקת מתה, יש תקווה. וזה משהו בעיניי שהוא מאוד מאוד מעצים. אני נורא לא אוהבת את הפועל הזה, אבל זה האמת פה. זה מעצים וזה חזק. וזה סימן לי יעד.
כן. ואנחנו נציין שגם נולדה לך ילדה.
נכון, אז אחרי.
נכון.
13 חודשים אחרי נולדה נוגה.
נוגה.
שהיא היום בת 8, שהיא עשויה מהמון המון דברים טובים, כמו אהבה ותקווה ושמחה וצחוק, וכל מיני דברים כאלה. היא באמת חמודה.
אני, אין לי ספק בכלל שהיא חמודה.
כן.
אז הנה, זה גם את היום מהמקום שלך, כשמישהי פוגשת אותך ומגיעה אלייך נניח לטיפול, או... אז את נותנת את האור הזה היום.
אני מקווה.
ש-13 חודשים אחרי שעברת את הדבר שנסכים שהוא באמת הכי קשה שאפשר לעבור, כמובן שכל אחד עובר דברים בחיים, אבל זה נראה לי...
אני לא יכולה להסכים על זה, זה גורף מדי.
זה נראה לי קשה, זה נראה לי, כמו שאמרת, זה דבר שמת אצלך בגוף.
זה נכון.
וזה פרידה קשה, וזה פשוט לא דבר קל.
לא, אבל העניין הגורף הזה של הדבר הכי קשה, כן. שאפשר לעבור,
נכון.
זה לא נכון לכולם. נכון. זה נכון להרבה מאוד נשים.
כן.
וגם פה יש המון עניין תרבותי ומגדרי וכל מיני כאלה, גם הקטע הזה של איך אישה שהיא אימא יכולה להיפרד מהילד שלה, ולא להיות באבל כל החיים ושלא יהיה לה חור בלב וכל מיני דברים כאלה.
כן.
אני לא מרגישה שיש לי חור בלב.
נכון.
אני לא יודעת מה זה הופך אותי, אבל...
אני חושבת שזה הופך אותך לאישה מאוד אמיתית, מאוד כנה דווקא.
לחלוטין. לחלוטין, זה מה שאני מרגישה.
מאוד חזקה מבפנים, ועובדה שעשית גם תהליכים עם עצמך שעזרו לך.
כן.
להגיע למקום שאת רואה בו את האור הזה, כמו שאמרת.
אני חושבת.
את יכולה להתמקד בצד השני ולחיות את ה... זה קיים בך, זה לעולם לא יעזוב הרי.
זה נכון.
אבל את בוחרת כל פעם מחדש לקום ולראות את האור הזה, וזה לדעתי דבר אחד הגדולים שאת יכולה לעשות, זה אולי לעזור למישהי אחר.
אני מאוד מקווה שאני אצליח לעשות את זה.
אבל תגידי, כשמגיעה נניח מישהי, שבאמת עברה לידה שקטה, וכאילו היא לא מסוגלת לחשוב על ההיריון הבא, הילד הבא, כי את מספרת עכשיו שבעצם 13 חודשים אחרי שזה קרה, כבר נולדה הילד.
כן. לא, נוגה.
נוגה, סליחה.
נולדה נוגה. גם לי זה קורה. גם לי זה קורה.
וזה בעצם אומר שיחסית זמן קצר אחרי כל התהליך הזה, הצלחת או רצית שוב פעם.
כן.
וזה מעניין אותי לדעת, נניח, אם מישהי מגיעה, ולא רואה את היכולת הזאת להגיע בכלל לנקודה הזו, מה את יכולה להגיד לאישה כזו, או לנסות איכשהו להראות לה שאפשר, שזה אפשרי?
תראי, אני חושבת שקודם כל עצם המפגש איתי, שזה אישה שהצליחה בסוף כן להיכנס להיריון יחסית מהר,
בפעם הזו היה לך יותר קל להיכנס?
כן, כן, ממש אבל. ושלושה חודשים של התאוששות וכולי, ואחרי החודש הראשון. שזה באמת לא מובן מאליו.
נכון.
אבל אני באמת באמת חושבת שזה קשור לטיפול המאוד מיידי שבעצם
כן.
קיבלתי. ומה שאני אומרת, זה שקודם כל, זה אני מספר את הסיפור שלי. ואז, את יודעת, שזה מה שדיברנו קודם, שזה רואים שיש, שאפשרי. ואני חושבת שגם צריך מאוד מאוד להיזהר בכל מה שתולים על ההיריון הזה ועל הילד הזה, שהוא ירפא לי את הלב, שהוא יחזיר אותי לחיים, שהוא זה המון אחריות,
נכון.
גם על הריון וגם על תינוק, המון, או ילד בכלל. צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה, אבל מה שאני, אין לי הרבה מה לומר, כי אני לא יכולה להבטיח הבטחות.
נכון.
אין לי שליטה. ואז אני פשוט חושבת שצריך לנסות גם עדיין לדבר על זה, ולתת את המקום להרגיש הכל. אני חושבת שהרבה פעמים, תגיע אלינו מישהי שעברה לידה שקטה, והיא תזכיר את זה כבדרך אגב, ואז איפה זה פוגש אותנו כמטפלים.
נכון, וזה קורה.
אותנו כמטפלות. בטח שזה קורה. זה קורה עם כל טראומה.
כן, כזה על הדרך פתאום את מגלה שהם עברו איזה דבר ענק, והיום יש להם כאבים, ובדיוק שהתחילו ככה כמה חודשים אחרי.
ועם לידה שקטה, בהנחה ויודעים מה זה לידה שקטה? אני לא שאלתי על זה, כי לא רציתי להזכיר לה, ולא רציתי להכאיב לה, ולא רציתי לנבור, וזה לא היה לי נעים, ולא ידעתי אם היא רוצה לדבר על זה, וזה... זו לא... יש מצב שהיא הזכירה את הלידה השקטה, כי היא רוצה לדבר על זה,
כן.
או כי היא רוצה להתייחסות לזה, או כי היא רוצה שתדעי את זה, כי... וזה חשוב.
כן.
כי זה היה משהו מאוד משמעותי. ואני חושבת שהדבר הנכון לעשות... זה פשוט לשאול. הזכרת שעברת לידה שקטה, אנחנו יכולות לדבר על זה קצת?
כן.
ואז היא תגיד כן, והיא תגיד לא, ולפי זה. מי אומרת כן, אז צריך לוודא שאת יכולה להכיל את הדבר הזה. אני לא יודעת עד לאן היא תגיע, אני לא יודעת עד לאן מטופלות מגיעות איתך, אבל יש סיכוי שמהר מאוד זה יגיע עמוק מאוד.
כן.
ואחד הדברים שמאוד חשוב לאמץ בשיח, שזה כבר אני קופצת לכל מיני הרצאות שאני מדברת וזה וזה וזה, אבל זה חשוב לי להגיד את זה. השיח צריך להיות שיח שמכיר באובדן. כי את יודעת, כשאני איבדתי את הילד, שעה אחרי שהודיעו לי את זה, התקשרו אליי ואמרו לי, מישהי שאני מאוד מאוד אוהבת, אמרה לי, לא נורא, נה, תהיה לך ילד חדש. וזה כאילו, הלאה.
כן.
וזה נורא הרגיז אותי, זה יצבן אותי, ממש.
וזה בטח קורה להרבה נשים שעבור.
וזה יצבן אותי, כי אני רוצה שיכירו בחיים שלה, לפני שמכירים במוות שלה.
כן.
וזה שני דברים שזה מאוד, זה החברה מאוד, כאילו, אני לא יודע, אני לא יודעת מי היא, אני לא ראיתי אותה. אבל אז מה? כאילו, אם את ראית אותי בהיריון, אז מה, עם מה הייתי בהיריון? עם עץ? לא.
כן.
הייתי עם תינוקת. אוקיי. אז כאילו צריך, ואז יש את אלה שאומרים, טוב, זה לא באמת תינוק, זה. לא, סליחה, שבוע 37. וחצי, אני ראיתי
תינוקת לכל דבר.
לכל דבר.
יש לא מעט תינוקות שנולדים בשבוע הזה, ותינוקות...
הייתה 400, משהו כזה.
וואו.
לא, לא, תינוקת.
תינוקת לכל דבר.
תינוקת, תינוקת, תינוקת. מכף רגל עד ראש.
תגידי, אבל כשאת נכנסת להיריון בפעם השלישית עם נוגה, מה קורה שם כאילו?
תכף, רק שנייה, חשוב לי לסגור את הפינה ההיא.
כן.
שהדרך הכי פשוטה לתת למטופלת את התחושה שיש פה מקום שהיא יכולה לדבר ולהרגיש את מה שהיא מרגישה, ולדבר על זה, זה להגיד את המשפט הכי פשוט בעולם. אני משתתפת בצערך, אני מצטערת על האובדן שלך. להכיר באובדן, ושם מתחיל מקום בעיניי מאוד מאוד מרפא.
זה מאוד חשוב.
מתחיל שם הריפוי. ההיריון עם נוגה הכניס אותי להלם טוטל. בוא נתחיל מזה. זה שזה הצליח.
כן.
וזה ש... בדיקת הריון הראתה שזה כן. ואז נכנסתי לקופת חולים ועשו לי בדיקות דם, ביקשתי את הבדיקה של הבטא...
אף על השמיים.
אומי גוד, מה אני עושה עכשיו? עכשיו, כולם שמחים, ואני כאילו בהיסטריה.
וואו.
ואז אימצתי את אסטרטגיית יום ביומו. אסטרטגיית יום ביומו אומרת שאני מסתכלת רק על היום הזה, ולא מסתכלת על שום דבר אחר.
אבל איך אפשר כשהמוח ככה שולח לך מחשבות של...
עם כל הכבוד, אתה תירגע עכשיו. אתה תירגע עכשיו. וכשזה יותר מדי, אז נתמכר לגילמור גרלס. וכשזה לא עובד, אז נעשה משהו אחר. ולפעמים אין מה לעשות, יושבים ובוכים ומתחרפנים. אבל אז יש עוד יום. ושוב, שוב, שוב, ושוב, ובימים והיו הרבה ימים כאלה שזה עבד לי, זה עבד טוב. אני לא מסתכלת קדימה, אני לא מסתכלת אחורה. רק היום, וכשזה קשה, אז אני מפרקת את זה לשעות, וכשזה קשה, אז אני מפרקת את זה לדקות. אין ברירה אחרת, לא הייתה לי ברירה אחרת.
כן.
עשיתי המון המון תיעודים של מתי היא זזה. אתה הרגשתי את נוגה זזה. זזה, זזה. אז שלחתי לבעלי, היו לנו מלא מלא צ'טים, זזה. זזה, 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 זזה. ואז כשהייתי נכנסת להתחרפנויות של לא הרגשתי אותה זזה, ומה זה, ואני הולכת למיון, וזה, זה, זה. היינו שולפים את זה, ורואים לפי שעות, זזה, 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 זזה. אוקיי, אז כן הרגשתי אותה. אוקיי, אז כן. עשיתי כל מה שיכולתי לעשות. התאבזרתי בשני גניקולוגים, אחד פרטי, אחד של הקופה, ועד שהתאבזרתי בגניקולוג הפרטי, לקח לי זמן למצוא את הנכון, וכשמצאתי את הנכון, שהוא עמוס בר, הרגשתי, הוא כל כך הרגיע אותי, וכל כך, אני
היה לך ביטחון.
פגשתי אותו בהיריון הראשון של שחר, הייתי בקופה, וזה לא משנה. אבל זה נתן לי כאילו תחושה של, אוקיי, אני עושה מערבית את הדברים, נכון?
כן.
עשיתי הליכות, שתיתי מלא מים, שלא יהיה לי שום קול פולני אחר כך, שזה מלא מים. הרגשתי כמו פילה, כשהייתי בהיריון מלא זמן.
כן.
מלא מלא זמן. והצלחתי גם ליהנות מההיריון הזה.
כן?
כן.
הצלחת גם ככה ליהנות מהרגעים האלה של עם הבטן, ולהרגיש אותה, ולראות כן. את האולטרסאונדים.
כן, כי זה נורא נורא, נורא ריגש אותי ששוב יש חיים בבטן. מאוד ריגש אותי.
הרגשת שוב את התחושה הזאת החיובית.
תחושה טובה, תקשיבי, לא יעזור שום דבר. נכון. פשוט תחושה טובה.
ויש פחדים לגבי השבוע הזה שמגיע?
כן.
ה-37 פלוס שבוע?
כן, משם, אני חושבת שמשבוע 35, אם אני לא טועה, הייתי יום כן, יום לא במוניטור. זה זה. תארי לך את ההלם שלי כשגיליתי שזה עוד בת. אני לא רציתי בנות יותר, אני סיימתי עם בנות.
כן.
אני הולכת עם בנים, בנים באים, נשארים, בואו.
תביא לי עוד בן.
ואז פתאום יש עוד בת, ואמרתי לבעלי, אני לא מבינה, מה, לא, זה לא טוב, זה לא טוב בנות. לא, לא, אי אפשר עם בנות. וכן, ואז הלכנו לפרופסור לסינג. התייעצות איתו, אני לא זוכרת על מה, על איך וזה, אבל ברגע שהוא שמע שברקע לידה שקטה, תבואי בשני באוקטובר, שלום. לא רוצה לראות אותך עד אז. ואז הוא אומר בקטע טוב. אז אמרתי לו, אבל תקשיב, אני, ונעשה לך קיסרי, אמרתי לו, תקשיב, אני ילדתי תינוקת מתה בלידה וגינלית, אני רוצה לעשות איזשהו תיקון שם.
כן.
תקשיבי, כל הכבוד לתיקונים שלך. אותי מעניין, תינוקת חיה, ואימא חיה, תינוקת בריאה, אימא בריאה. נתראה בשני באוקטובר. עכשיו, אני בחורה די ורבלית, כפי ששמת לב. לא קורה הרבה שאין לי מה לומר, או שאני לא יודעת, או שאני נתקעת.
כן.
שם נתקעתי. לא, כלום, לא.
אין הרבה מה להגיד עם משפט כזה.
לא.
אני עושה תינוקת בריאה ואימא בריאה. אוקיי, גם אני.
אז זהו, אז ונוגה נולדה בלידה קיסרית. כשהמתנתי לקיסרית, הגיעה שרית ברק.
במקרה?
לא, היא ראתה את השם שלי שם, על הלוח. והיא באה, ובכינו, והתייפחנו.
וואו, וזה סגירת מרגע.
וזה, אני כל כך רציתי לבוא להיות איתך, אבל אני לא חולה, שיפצו אותי למקום אחר, ואין לי מי שהחליף אותי. היא רצה בין החדרים כל הזמן, וזה, ו... ונורא התרגשתי, כל כך התרגשתי, וואו, וואו, אני זוכרת, והיה שם אח שקראו לו, קוראים לו רובן, שהיה בקיסרים שחר, ראשון, הוא היה נורא נחמד אליי, ממש, נורא צחקנו, וזהו, הוא החזיק לי את היד, והסביר מה קורה, וזה, וגם פה, אמרתי לו, אוח, אני שמחה שאתה פה, תעזור לי, וזה, בטח, מה, תראי, עכשיו הוא עושה לך את הזריקה, עכשיו זה,
וואו.
והייתה שם אווירה שבאמת כולם סמכו איתנו. וגם כשקצת נכנסתי שם, היה לי שם איזשהו קטע של סטרס.
של אני רוצה לשמוע
משהו אותה. משהו עם ההרדמה, אני חושבת, לא השפיע עליי טוב, ואז חמצן וזה, ואז בעלי הגיע, והכל היה בסדר. אבל הייתה אווירה נורא טובה שם. כן. הם הסבירו לי ודיברו איתי וזה, ואז כשנוגה יצאה, והתחילה לבכות, אז לסינג אמר לנו, מזל טוב.
אה, איזה רגע.
ואני ובעלי התחלנו לבכות ולצחוק ביחד. ממש, כאילו,
זה הקיו. הכי מדהים בטח.
זה היה תחושה מדהימה. הייתה תחושה מטורפת לגמרי. וכולם סמכו איתנו ממש. כל הצוות שציית, לא ראיתי אותם מעולם עוד פעם. כאילו, מעולם עד אז ולעולם. אבל היה ממש ממש מאוד מרגש. מאוד מרגש את הלידה הייתה. אבל זו תחושה מאוד מאוד מוזרה של לידה וגינלית אצלי, זה לידה שקטה.
כן.
ותינוקות בריאים באים בקיסרי. שזה לידה לכל דבר, אין לי שום בעיה עם זה, כן?
נכון,
אני לא
נכון.
מרגישה פחות אימא, ואני לא חושבת שהם לא יעזרו לאנשים לסחוב סקיות בתחום, אבל זה מוזר.
כן.
זה מוזר מאוד.
ואז את מחזיקה אותה ברגע, כאילו, זאת אומרת, כשאכלת ונתנו לך, ומה עובר בראש? שמחה, אבל יש גם מחשבות על הילד?
זו הייתה שמחה מאוד גדולה, עייפות מאוד גדולה, וכל הזמן לא הבנתי למה היא לא ג'ינג'ית. כי זה כל הזמן התבלבל לי ביניהן.
כן.
וכשהייתי באה לתינוקייה, אז חיפשתי את הראש הג'ינג'י, לראש ג'ינג'י. לא רק בגלל ששחר ג'ינג'י, אלא כי הילד הייתה ג'ינג'י.
נכון.
איך, כאילו, אז הם כל הזמן התבלבלו לי. כל הזמן. זה היה נורא מוזר. אבל בסוף, תשמעי, נוגה באה ונשארה, אבל זה ממש, אני מאוד מאוד מעריכה את זה.
כן,
שזה נשמע כאילו על פניו מאוד מאוד שטחי, אבל זה באמת נכון, כי היא באה ונשארה. זה תיקון
ממש.
אני לא יודעת אם זה תיקון, אבל זה תיקון לתחושות מאוד.
התחושה הזאת שמשהו גדל בך וחי והוא כאן, הוא לא הולך לשום מקום.
כן, זה
לא מובן מאליו, מסתבר.
לא, זה לא מובן מאליו.
כמו שאמרת, במדינה כמו שלנו, שאנחנו ככה, כולם פה בהיריון, רוצים ילדים, נכסים, כל הזמן.
כולם בהיריון.
את מרגישה שכולם כל הזמן יולדים וזה נורא קל, נכון?
כולם. כל הזמן בהיריון. כולם, כל הזמן.
נכון.
והן כל הזמן גם יולדות, אני לא מבין איך לראות את זה, אבל כאילו.
וזה לא מובן מאליו.
לא.
זה לא.
זה לא מובן מאליו.
ואני כל כך שמחה שיש לך, את יודעת, את שחר ונוגה, שהם כאן והם נשארו והם איתך והם ילדים מקסימים בטח ומהממים.
הם ממש ממש בסדר.
ממש בסדר, אה? כי את יודעת, אני חושבת שילד אחרי ילדה שקטה כמובן, הוא לא יכול להחליף והוא לא שום דבר כזה, אבל הוא מחזיר קצת, אני חושבת, התחושה לפחות של משהו שהוא שלי, שהוא כאן, שכאילו קצת ביטחון כזה, שפתאום הנה זה קרה וזה בסדר.
אני חושבת שנוגה החזירה אותי, אני הרגשתי שבלידה עם הילד נוצר פתאום, נוצר לי איזשהו מסלול צדדי, שמקביל למציאות. קצת כמו כבישים כאלה, שיש אחד זה, ואז יש את המקביל לו ואת המקביל לו. וכשנוגה נולדה, הרגשתי שהיא החזירה אותי חזרה להיות בסינק עם המציאות.
כן.
היא לא מחליפה את הילד, אי אפשר להחליף את הילד. זה לא שאנחנו יכולים ללכת לבייבי זרס ולהביא אחד חדש.
כן.
אני מניחה שיש כל מיני ציפיות מנוגה שאני לא מודעת אליהם. הרי אנחנו תמיד מפילים דברים על הילדים שלנו בלי להיות מודעים אליהם, אבל אני חושבת ששחר מאוד מאוד חיבר אותנו לחיים חזרה.
כן.
בעל כורחנו בהתחלה. אבל זה מאוד מאוד, היו ימים שזה פשוט הציל אותנו. את שנינו, את בעלי ואותי. ויש בזה משהו נורא, כאילו בכל האבל ובכל התחושות הקשות, פתאום יש משהו כזה נורא חמוד, שבא ומתחיל לצחוק מכלום.
כן.
וזה מדבק. וזה נורא נורא, זה פתאום כאילו מין כזה נווה מדבר של שמחה וטוב ובתוך באמת איזשהו ים של 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 אבל וקושי וכאב. כן, נוגה הביאה איתה הרבה מאוד אור, הרבה מאוד חברים שלנו מאוד אוהבים אותה. כאילו מרגישים אליה חיבור מיוחד.
כן.
זה מאוד מעניין. ואני מרגישה בעיקר מבורכת איתה.
כן.
היא גם באמת ילדה מהממת, אז אני באמת כאילו אקסטרה, אבל אני מרגישה מבורכת איתה.
מדהים.
מאוד.
והיום, אם את יכולה לספר ככה קצת באמת על מה שאת עושה היום, בנושא הלידות השקטות, בעבודה שלך, ביומיום שלך, ובכלל, אגב, גם אם מישהו רוצה למצוא אותך, אז אם את יכולה ככה קצת לפרט איפה אפשר למצוא, ו...
אוקיי. אני... אז יש את האתר שלי, ששם יש את הסיפור שלי, ויש שם בלוג שאני כותבת בו, והאתר הוא באנגלית ובעברית, ואני מאוד מקווה שאני אצליח למצוא מישהי לתרגם לכל מיני שפות, זה לא מישהי אחת, פשוט הייתה לי מישהי של תרגום בערבית, שזה מאוד חשוב לי לעשות את זה, כי אני מבינה שבחברה הערבית אין בכלל שיח,
נכון.
וזה מאוד 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 קשה, אז מאוד חשוב לי דווקא שיהיה איזשהו סיפור כזה ברשת, אבל אני לא מצליחה להגיע למישהי שתתרגם.
אז
אם מישהי שומעת את זה? אם מישהי שומעת, או כל שפה אחרת,
כן.
דברו איתי. אז יש את זה. היה לי חשוב לכתוב, באוקטובר היה חודש המודעות לאובדן הריון, וכל מיני כאלה, וביניהם לידה שקטה, אז היה לי חשוב... קצת לדבר על זה באתרים יותר, עם יותר חשיפה. אז הייתה כתבה במאקו, והייתה כתבה בסלונה. אני מטפלת בנשים. אני חושבת שההתמקדות בלידות שקטות, היא יכולה לתת הרבה מזור ועזרה. ויש לי גם... הרצאות שאני, שני סוגים של הרצאות, הרצאה אחת זה את הסיפור שלי וכולי, והרצאה נוספת היא לאנשי המקצוע. שכרגע הייתה הרצאה בכנס האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי, ויהיה עוד אחת בקונגרס. בעצם להציע את השיח החדש הזה, או האחר הזה, שיאפשר למטפלים ומטפלות לתת לנשים האלה את המקום, את המרחב הטיפולי הזה, שבו הם יוכלו, יש סיכוי שאין להן עם מי לדבר, אין להן עם מי לשתף, הן עושות את זה בפייסבוק וזהו, וזה לא מספיק, זה סבבה, זה לא מספיק.
כן.
ואם כבר הגיע, אז מה להגיד? ולא... איך לעשות את זה, וזה...
זה מאוד חשוב.
וזה מהגישה שלי, ואני עוד חודש וחצי, משהו כזה, מסיימת את קורס אנפוקו, עם איריס אברבנל, ואני חייבת לומר שהטיפול במגע הוא, אני חושבת שהוא משמעותי.
אני מסכימה עם זה.
הרבה מאוד נשים לא ירצו, אבל...
אני מסכימה
את אלה שלא רוצות, הם המאתגרות.
נכון. אז מדהים, זה שמה שאת עושה הרבה דברים למען זה, זה כל כך חשוב, אני חושבת שיהיה מקום של אנשים, שמי שרוצה באמת כן לבוא ולטפל בזה, או אפילו אם זה רק ידליק לה איזו מודעות לנושא שבעצם את צריכה לטפל, כדאי לטפל, תבואי, זה כבר חלק מהחשיבות.
הרבה פעמים הטיפול אצלנו יהווה בעצם את ההתחלה
כן.
של טיפול כלשהו, ויתחיל איזשהו מסע לשינוי, גם אם היא תעזוב, אבל היא ממשיכה, זה משהו שהוא הוא, הוא גדול.
כן.
זה מאוד מאוד גדול.
ו... ככה, אני חושבת על מאזינות שנגיד עכשיו מקשיבות, ואולי עברו לדשקטה, או מכירות מישהי שעברה לדשקטה, או עברו איזושהי טראומה שקשורה ללידה. יש איזה מסר כזה שהיית רוצה להעביר להן, או... זאת אומרת, מלבד כמובן שכדאי לטפל בזה, אבל... משהו שאולי יכול קצת לעזור.
אני חושבת ש... שזה, קודם כל, כל מה שדיברנו.
כן, אני למשל לקחתי את נושא האור והחושך.
לא, זה לא שלי.
עכשיו זה שלך.
אבל, כן, אני חושבת שזו בחירה. זה בחירה, ואני יודעת שזה נשמע נורא. אבל כשאנחנו נמצאות בלב השערה, זה מאוד מאוד קשה. לראות ולדעת, ולא רוצים לשמוע בך, אנחנו לא רוצות לשמוע, תעזבו אותנו, סבבה. הדבר הזה, באיזשהו שלב, מתנקם בנו, ואנחנו צריכות לבחור מה אנחנו, לאן אנחנו הולכות.
כן.
ואני בחרתי באופן מודע בחיים. אז כן, יכולתי להיות במוות עם אמא שלי, עם אבא שלי ועם הילד. אבל בחיים היה לי גם את בעלי, ובונה, כמה זמן חיכיתי לו. ולא, באמת. והיה לי את שחר.
נכון.
ואם אני אעלם להם, מה יקרה להם? וזה כאילו, זה נשמע נורא שטחי, אבל זה לא, זה עמוק מאוד. ואני חושבת ש... זה לא מספיק רק להגיד שיש תקווה אחרי לידה שקטה. כי באמת יש. אבל פשוט אל תישארו עם זה לבד.
כן, זה מספיק.
אני חושבת שזה, כשאני ככה מנסה, ככה מהר מהר לראות, לזכור ככה את הסיסמאות, ואת זה, אל תישארו עם זה לבד. נורא קל להתבודד ולהסתגר, וגם הרבה פעמים... אין מה לעשות, צריך לעשות את זה, כי אנשים לא חוסכים, ועם כל ההמלצות שלהם, ועם כל הידע שלהם, וכל האמיתות שהם פתאום יודעים, הם הופכים להיות מאוד מאוד חכמים, ומבינים בהכל. זה לא, זה לא, זה לא, זה טוב לתקופה, זה לא טוב להתנהלות בחיים. ואני יודעת שזה קשה, זה מאוד מאוד קשה. ויש עוד הרבה מאוד, תראה, זה לא רק בלידה שקטה, יש טראומות שהן קשות.
נכון, מזה אני גם אומרת שלא רק מי שמקשיב לזה עבר טראומה של לידה שקטה, יש לצערי מספיק טראומות שאנשים עוברים, וגם טראומה זה באמת משהו שחושבת שכל אדם מחליט אם הוא עבר איזושהי טראומה, בהתאם למה שהוא מרגיש כלפיה, זה לא חייב להיות אגב איזה משהו שאולי מוגדר נוראי. לפעמים אנחנו עוברים דברים בחיים קשים, קשה לנו איתם, אנחנו לא יודעים איך להמשיך או שזה עושה לנו רע בגוף, ואנחנו לא יודעים איך לעצור את זה. וזה מקום טוב להגיד, אל תשארו לבד עם זה, ולכו לטפל בעצמכם. לא משנה איך.
תתחילו מלדבר.
כן.
דברו, תפתחו, יש נשים שדיברו איתי לאורך השנים, שפשוט איבדו את הזוגיות שלהן, סביב לידה שקטה, סביב אובדן הריון.
נכון, זה גם בטח משהו שקורה.
וזה מאוד מאוד, זה עצוב לי נורא לראות ולשמוע את הדברים האלה. יש שם המון 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 בדידות.
כן.
המון. ואפשר לשבור את הבדידות הזו. אבל צריך גם להתחיל לדבר.
נכון.
צריך להפסיק לשתוק ולהתחיל לדבר.
נכון. אני מאוד מודה לך שבאת לדבר היום.
תודה לך שבאת, שהסכמת להקשיב.
אני רוצה להודות לך גם כי בשבילי את איזושהי השראה כזה, את יודעת, זה כן.
זה נורא מרגש אותי.
כי את יודעת, אני באמת קראתי את הסיפור. והרגשתי שאני עוברת איזה איתך את המסע הזה, ואמרתי, לא יודעת, בשבילי זה השראה, בן אדם שהחליט, אני לא חושבת שזה כל כך מובן מאליו, שמחליטים כן להמשיך הלאה, כן לחיות, כן לראות את האור, ובאמת, גם לא רק להגיד את זה, באמת כאילו לקחת את זה, לחיות ככה. אז בשבילי זה מדהים, אז כבר כאילו שתדעי שאני מאוד מודה לך.
תודה לך.
מודה לך שנתת לי לשמוע ולעוד מאזינות שלי להקשיב לך לסיפור שלך, כי אין לי ספק שגם אם יש שם שתיים שעברו לידה שקטה, זה יעשה להם משהו. ומפה הם יתחילו איזשהו טיפול או דרך אחרת. ובכלל, אני חושבת שמה שאת עושה, זה הדבר הנכון. כאילו לשתף, בואו, אנחנו משתפים בפייסבוק על כאלה דברים שאנחנו עושים, בואו נשתף על הדברים האמיתיים, על הדברים שבאמת חשובים, כי כולנו עוברים משהו קשה, כולם בלי יוצא מן הכלל. אז אחד עובר עד השקטה, והשני עובר אובדן של מישהו קרוב במשפחה, ואחד חולה, וכולם בסופו של דבר צריכים מישהו שיהיה איתם, ומישהו שיקשיב להם, ודרך לטפל בעצמם. וזה המסר. אז תודה ענקית, ענקית לך שעשית את זה, באמת תודה. אני חוזרת על מה שאת אמרת, שאפשר למצוא אותך בגוגל. אגב, מה צריך להקליד כדי להגיע לאתר?
www.yaelernst.com.
אנחנו נשים קישור גם בפודקאסט.
כן, זה מגיע לאתר באנגלית, אבל יש שם משמאל את התפריט,
ומגיעים
לעברית.
אז אנחנו נשים לינק לאתר שלך, ולינק לסיפור לידה שלך, שאפשר לקבל אותו גם בקובץ PDF, אז לכל מי שרוצה ככה ממש לקרוא, את יודעת, על כל התהליך והמהלך שעברת, זה מרתק, זה פשוט, תתחילו לקרוא ולא תוכלו להפסיק. נשים קישורים של הכל, ואני בטוחה שאת יודעת, הדרך שלך מכאן בנושא הזה, את רק בהתחלה, ויש עוד הרבה לאן להגיע.
תשמעי, אני מקווה שזה יוכל להגיע, ולעשות איזושהי עזרה.
אני בטוחה.
לא צריך שזה יהיה עצום, כי את הדרך צריך לעשות.
בדיוק.
אבל לפעמים זה מספיק לפתוח כזה חלון.
להתחיל את הדרך.
כן.
תודה רבה, יעל.
תודה לך.
תודה. ותודה לכם המאזינים שלי שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי בדף הפייסבוק והאינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש. שם אני מעלה מדי שבוע תכנים חינמים שיכולים לעזור לכם לשפר את חוויית ההורות שלכם. אם יש לכם נושאים נוספים שהייתם רוצים שיזמין מומחים בתחום שלהם, תרשמו לי ואני מבטיחה להגיב ולחזור אליכם. אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא.